אז אדר, אדר של השנה הזאת, כאילו ממש מצאתי, כאילו זה מקורות שאספתי לפני שנים. אמרתי, אין פה שום דבר חדש, נראה לי, מהשנה. אבל כשהסתכלתי על זה אמרתי, וואו, זה כל כך להשנה. אז לא התאפקתי ונלמד את זה. מה זה משנכנס אדר מרבין בשמחה ולא בניסן? שהיה גם כן התחדשות ניסים נפלאות לישראל. כבר אם העניין זה שיש גאולה בניסן, זה לא גאולה חשובה. יום הולדת של עם ישראל שיצא לאור, אז גם בניסן מרבין בשמחה. מה העניין המיוחד שדווקא באדר? אך באדר נאמר ונהפוך הוא, שנתהפך מדין לרחמים, וזה שמחה בשלמות. כי בנהגת החסד לבד אינו ניכר שמחה. בסדר, אז יש חסד, עכשיו מסתדר. אבל גם כשיש חסד, אנחנו יודעים בתוך תוכנו שיש גם דין בעולם. אז קשה שהשמחה תהיה שלמה גם בתוך החסד כשיש דין. אך כשנתהפך מדין לרחמים, היינו בדין. טעמנו את הטעם של הדין. אבל הנה, הכל יתהפך לטובה, אז ניכר השמחה. זאת שמחה בולטת. לכן, הרי האמת היא שכל השנה אנחנו בשמחה. מה הכוונה מרבים בשמחה? מרבים הכוונה מחצינים. במגילת אסתר מספרת סיפור על חיצוניות. כל הארמון של אחשוורוש, חור, כרפס, ותכלת, כל הבגדים, כל התיאורים, שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בבשמים, הכל כזה חיצוני, כזה... כאילו, מישהו הציל את המלך, הציל את החיים של המלך. מה הפרס? שמרכיבים אותו על הסוס ואומרים, ככה יעשה עם לבוש מלכות. מה זה? פרס של גן ילדים. אבל במקום שבו הכל חיצוניות, הכל חיצוניות. המלך העיף את המלכה, צריך לבחור מלכה חדשה. יש מכרז פתוח, יש רק קריטריון אחד. מה הקריטריון האחד והיחיד למלכה על 127 מדינה? שתהיה יפה. זה הכל. רק חיצוניות משחקת שם, בארמון הזה. כן, ובחיצוניות הדין שולט. בחיצוניות קשה לחיות פנימיות. ומה שמתברר, שבסוף הפנימיות שולטת בחיצוניות. נכנס יין, יצא סוד, חיים מתחפשים. בסוף כשהפנימיות מנצחת, מה זה משנה איזה חיצוניות יש לי? אני רק נראה כמו שודד ים, אני באמת יהודי טוב. בפורים. כשהחיצוניות היא לא חוצצת, אז ניכרת השמחה, גם בחוץ. ועל כן, בניסן, שהקדוש ברוך הוא נהג בחסדים, אין ניכר בו השמחה. אבל כשהיה הנהגת בחינת דין, באדר, נתהפך לרחמים, על כן, אז הוא שמחה בשלמות, וכן יעזור השם יתברך. כלומר, זה הסגולה של אדר. שכשנמצאים במצב של דין, שהכל הופך לחסד גלוי. ועוד משהו שקשור לזה, שנכנס אדר מרבים בשמחה. אדר הוא מלשון אדרת, הוא לבוש, כמו שאמרנו, חיצוניות. וגם הוא מלשון הדר ונאה, שזה גם חיצוניות. והוא, כי כל הגבורות אשר היה בחודש הזה, בימי מרדכי ואסתר להשמיד ולהרוג, היו תוכחת מגולה ואהבה מסותרת. יש כל מיני סוגים של תוכחה. יש כל מיני מניעים לתוכחה. חלקם לא טובים. אבל יש תוכחה חיובית. תוכחה חיובית היא תוכחה שבאה מאהבה. התוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו, כולה אהבה. לילד שלי אני אעיר יותר משל לילד של השכנים. למה? כי אותו אני יותר אוהב. זה יותר אכפת לי. אז מה הייתה המטרה של התוכחה? זה ששוב בתשובה. על שישתחבו לצלם, או על שנהנו מסודתו של אותו רשע. אם כן, היה חסדו ואהבתו התברך, זה מה שבאמת היה, מלובש בלבושים רעים מאוד. ככה זה נראה. וכן, לקיחת אסתר אל אחשוורוש, היה שיוצמח בזה מזה ישועת ישראל. זה מה שבאמת היה, רק שנתלבש בלבוש מגונה מאוד. איך זה נראה? אז הנה, אז כל הסיפור של המגילה, זה סיפור על פער בין החוץ לבין הפנים. אמנם, כששבו בתשובה, ועל ידי תפילת מרדכי ואסתר, נהפך להם מיגון לשמחה, אזי נתלבש חסדו ואהבתו בלבושים טובים. זה מה שהתחדש, לא הפנים, החוץ. והיה החסד והשמחה מבית ומחוץ. כי גם בחיצוניות נתגלה חסדי השם בגלוי לאין כל. לכן בכל שנה, כשנכנס אדר, מתעורר ישועת השם בבחינת גינוי, גילוי, בבחינת לבושים טובים. תמיד הקדוש ברוך הוא הולך ומושיע אותנו. גם בתוך עומק הגלות. על מה אנחנו מבקשים? חסד גלוי, טוב גלוי. באדר זה קורה. זאת סגולת הזמן. וזהו מי שנכנס אדר, ולא כתוב מתחילת אדר, או מראש חודש אדר, מרבין בשמחה, אלא מי שנכנס אדר. כלומר, כי הבחינת אדרת ולבוש נכנס בפנים. כלומר, מגלה החיצוניות בחודש הזה את הפנימיות. להיות בבחינת פנימי וחסד, לכן מרבים בשמחה, כי השמחה הוא בפנימיות ובחיצוניות. ולכן אמרו מרבים בשמחה, ולא אמרו יהיו בשמחה. כי כתיב עוז וחדווה במקומו, כי באמת בבתי גוואי, גוואי זה חוץ. בבתים החיצוניים, בבתים הפנימיים, ופנים, יש מלגב ומלבר. בר זה חוץ, וגב, גו זה פנים. אז בבתי גוואי, בבתים הפנימיים, יש שמחה. כי ישראל, אפילו בזמן הגלות, איזה שמחה פנימית יש בזמן הגלות? כי ישראל מביאים שמחה לבורא ברוך הוא, כי מכל כובד הגלות וקושי השעבוד, וניסיונות רבים, רבות, אשר עברו עלינו זה כמה, ועדיין עומדים באמונת אלי עולם ברוך הוא. אז יש שמחה מנחת רוח לבורא ברוך הוא. כלומר, המצב של עם ישראל בגלות הוא קשה, ובבחינה פנימית יש בו צד מיוחד של קידוש השם. נחת רוח מיוחדת לקדוש ברוך הוא. למה? שלמרות כל הניסיונות וכל הקשיים, מי עומד בכל הניסיונות? רק מי שמאוד מאוד אוהב. סימן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז זה המון נחת רוח לקדוש ברוך הוא. רק בבתי בריי, כלומר בבתים החיצוניים, בבחינה, ובעולם הזה, בבחינת לבושים, יש תוגה. אבל מקומו התברך, למעלה מבחינת לבושים, זה כמו ילד שיוצא עם אמא שלו ביום מעונן, והוא אומר לאמא שלו, אמא תראי אין שמש. אז מה אומרת לו אמא? יש שמש, רק לא רואים אותה, כי עננים מסתירים. מה אומר הילד? לא, תראי, הנה, אין שמש. כן, אם לא הייתה שמש, לא היינו פה. תמיד יש שמש, אבל לפעמים היא נסתרת, גם בלילה יש שמש. אז יש מצבים כאלה, שבתוך החושך כאילו מוחלט, הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, ואנחנו דבוקים בו, וזו שמחה מיוחדת. במקומו התברך, למעלה מבחינת לבושים, יש שמחה בעוז וחדווה, אשר מכל, כלומר למרות כל הלבושים הרעים שיש למטה, עומדים באמונתו התברך. אז יש שמחה של למרות הכל. אבל אי אפשר להרבות בשמחה זו לבורא התברך. מה זה לא השמחה האידיאלית שהיינו רוצים שיהיה מנה כמה שיותר? השמחה שלמרות כל הקשיים עדיין אנחנו מחזיקים. ועד רבה, אנחנו צריכים למעט, שלא יהיה השמחה לפניו באופן זה, רק לעורר חסדי השם עלינו מבית ומחוץ. היינו, שגם הלבושים וחיצוניות יהיו טובים בגלוי בחסדי השם. באופן זה יהיה הוד והדר לפניו, כלומר בחוץ, ועוז וחדווה במקומו. כי ודאי יש שמחה גדולה לפניו, כשרואה את בניו בני ישראל בשמחה. או השמחה הכי גדולה להורים, שרואים שהילדים שלהם שמחים. לכן, בחודש אדר, אשר נתגלה חסדי השם גם בעולם הזה, מבחינת לבושים טובים, ועל יהודים הייתה אורה בשמחה בססון, ודאי שמחה כזאת צריכים אנו להרבות לקדוש ברוך הוא. עד עכשיו הוא דיבר על סגולת הזמן, מה תמון בזמן הזה, עכשיו הוא מדבר על העבודה שלנו. תמיד, כל חודש, יש לנו עבודה שמתאימה לסגולת הזמן. אז כיוון שסגולת הזמן של אדר זה שהחיצוניות מתאימה לפנימיות, אז מה העבודה שלנו בחודש אדר? שהחיצוניות תתאים לפנימיות. במבט ראשון נראה כאילו העולם מחולק לטוב ורע, לחסד ודין. במבט יותר פנימי, אז מה מתברר? שזה לא חסד ודין, זה לא טוב ורע, אלא יש טוב גלוי וטוב סמוי. יש חסד גלוי ויש חסד סמוי. ולחסד הסמוי ולטוב הסמוי אנחנו קוראים דין ורע. אבל באמת בפנימיות הכל טוב, כי הכל בא ממקור הטוב והכל הולך אל מקור הטוב. אבל באמצע, בעולם הזה, זה עלול להיראות ולהרגיש קשה וכואב ולא טוב. אז מה הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא? שהחיצוניות תתאים לפנימיות. כלומר, ההנהגה הפנימית של הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה רק טוב לכולם. שכולם תהיה פרנסה, שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיו ילדים. אבל בחוץ, בהנהגה החיצונית, זה לא תמיד ככה. אז מה אנחנו מבקשים מהשם? שההנהגה החיצונית שלו תתאים להנהגה הפנימית שלו. אז מה הכלי שאנחנו צריכים לבנות לזה? אם אנחנו מבקשים מהשם שהחיצוניות תתאים לפנימיות, אז מה אנחנו צריכים להכין לזה? שהחיצוניות שלנו תתאים לפנימיות שלנו. שמה זה אומר? הפנימיות שלנו, מה הפנימיות שלנו? נשמה תאורה. זה מי שאנחנו באמת. מה זה החיצוניות שלנו? המחשבות, הרגשות, הרצונות, מידות הנפש, המעשים. אז מה הכלי שאנחנו צריכים לבנות? מה זה אומר להתאים את החיצוניות לפנימיות אצלנו? שהמחשבות שלנו, זה אנחנו צריכים לקחת אחריות, שהמחשבות שלנו תהיינה מחשבות שמתאימות לנשמה הטהורה, שהרגשות שלנו יהיו רגשות שמתאימים לנשמה הטהורה, שרצונות שלנו יהיו רצונות שנרצה את הרצונות שלנו, כמו שמתאים לנשמה הטהורה לרצות אותה. וכולי וכולי. ברור. כתוב בתורה במפורש. כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, זה כמו שאבא מעניש את הבן. לא כמו ששונא מעניש את השנוא שלו. שזה?
אולי זה אהבה.
זה אהבה. זה חסד סמוי. זה דין. אבל דין זה חסד סמוי. כי עולם חסד ייבנה. כל עולם בנוי רק על חסד. השם לא היה חייב לברוא אותנו, נכון? למה הוא ברא אותנו? כי אוהב אותנו. חסד. זה מה שאנחנו לומדים במידות הראייה. אז הנה, לא סטינו ממש מה נעשה. הכל אהבה. רק יש הרבה גילויים לאהבה. את אשר יאהב השם יוכיח. גם פסוק במשלי.
אם אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יתאים לפנימיות שלנו, לחיצוניות שלנו, אז למה נכוון לחיצוניות שלנו?
להפך, שהחיצוניות שלנו תתאים לפנימיות. העבודה שלנו היא שהחיצוניות תתאים לפנימיות. פורים מגלה שאפילו החיצוניות הכי רחוקה, הכי גרועה, גם היא מחוברת. אפילו במקום הכי רחוק, הכי עלוב, הכי גואלי, ישועת השם מופיע. לא, ופה הניצחון של פורים אומר שאפילו בחיצוניות הכי גרועה, הכל מחובר. אפילו כשעם ישראל על סף התבוללות גמורה, זה רק בחיצוניות. באמת הכל מתאים, הכל פנימי. אבל זה רק בפורים, וגם בזה יש גדרים של ההלכה. שאפילו החיצוניות הכי גרועה של עם ישראל היא מחוברת לפנימיות.
אז מה העבודה שנדרשת
מאיתנו בפורים? שנדרשת מאיתנו בפורים.
כי דווקא אם אנחנו אומרים, אני לא צריך לעשות כלום, אני עדיין
כמובן. בדיוק.
אז לא לעשות
כלום. כן, פשוט להיות בשמחה. פשוט לשמוח על עצם היום. על עצם החיים. השמחה של פורים היא שמחת חיים. היא לא שמחה על משהו, מחירות לעבדות, או על התרבות שלנו, כמו בחנוכה, שנשארה תרבות יהודית. על עצם החיים. לכן זו שמחה מתפרצת. כי שמחת חיים היא שמחה מתפרצת. כן, אבל ניצלנו ממוות לחיים. אז זה סוג אחר של שמחה. זה לא שמחה על איזשהו הישג, על איזושהי קומה חדשה, שנגיד כמו במתן תורה. זה שמחה על עצם החיים. אז היא נראית ככה. זה כמו... זה כמו, אני אומר את זה על פי דברים של הרב ציודה, רק אתן למשל אחר. זה כמו, נגיד, מישהו בסכנת חיים מיידית. נגיד, מסעית דוהרת לקראתו, איבדה את הבלמים, אין לו מה לעשות, המסעית מולו. ומה קורה לו? מה קורה לו בגוף? הגוף קופה, כולו רועד, נהיה לו קר, כל ההורמונים משתוללים, אדרנלין, קורטיזול, הכל כאילו אף לשמיים. בשנייה האחרונה, המסעית נעצר. מה עכשיו קורה? כאילו, כל המתח שהצטבר, הכל מתפרק. זה פה. זה היה מתח כל כך נורא, סף מוות כזה ודאי לעם ישראל, שכשזה מתפרק לדורי דורות באותו יום, אנחנו ככה. מעבר לחשבון. אז פשוט לשמוח ככה, במי שאנחנו, כמו שאנחנו. לא לעבוד, פשוט להיות בשמחה. להיזכר בשמחת החיים שלנו. אבל הכנות לפורים, יש לנו עוד שבוע, זה לבנות כלי לזה שהחיצוניות תתאים לפנימיות. לא להיכנע לחיצוניות, לא לוותר לה, לא לאפשר לה להיות כאילו לנהל אורח חיים מקביל לפנימיות. אז זאת העבודה, לעורר במעשינו בכל פעם יותר חסדי השם וישועת ישראל. לכן בכל שנה שנכנס אדר יתעורר ישועת השם וחסדיו לישראל, והוא עת רצון לעורר ולהרבות ריבוי שמחה לפניו ידברך. עוד. זה גם, אמרתי, וואו, כשגיליתי את זה. רק שתי הקדמות מהגמרא. אחת, אמר הפאפה, היי בר ישראל, בן ישראל, דאית לי דינה, שיש לו דין, יש לו משפט, בעדי נוכרי, יש משפט בין יהודי לגוי, באב לשתה מתמנים. אם קבעו את הדיון לחודש אב, לבקש לדחות. למה? דרי המזלי, לישראל. מזל רע לישראל. באדר, לזיל בעדי. באדר מצוין ללכת להישפט עם הגויים. דברים מזל לדי ישראל. יש לנו מזל טוב, חזק, לחודש אדר. עוד גמרא, ואמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו לחסיו, שתהיה בהם קיימות, איתע בהם אדר. יש כמה פירושים מה זה אדר, אבל זה לא זז מאדר. שנאמר, עכשיו, מה זה אדר? שנאמר אדיר במרום השם. אומר השפת אמת, איתה בגמרא, יש בגמרא, מה דעית לדינה אם נוכרי לשתמת עד אדר וכו'. זה בחודש הזה כתיב אשר נהפך וכו'. ושמעתי מפי מוריס גניזל, בעל חידושי הערים, על הגמרא, איתה בהן אדר שנאמר אדיר במרום השם וכו', ואמר כי המשך הפסוק מקולות מים רבים אדירים שהם האומות. כדי פרש רשי שם, נערות, על מי הפסוק מדבר? מה קורה שם בחודש הזה? תראו בהערה אחת. נשאו נערות השם, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דוחיה, מקולות מים רבים, ואז כתוב, מקולות מים רבים אדירים, יש דברי ים, אדירים במרום השם. האומות האלה הן האומות שרוצות לפגוע בנו. נדלג מקור אחד לרד"ק. נערות הוא משל גוג ומגוג, ועל המלאכים אשר איתו שהתקבצו ללחם על ירושלים, זה על הגאולה. אז מקולות מים רבים, אומר רש"י, ידעתי אני, כי יותר מקולות המים הרבים אשר ימיון עלינו, ומאדירי משברי הים הזה, אתה אדיר במרום השם, וידך תקיפה עליהם. העוצמה האדירה של השנאה לישראל ושל ההתנגדות לישראל. היא נועדה לגלות את העוצמה האלוקית. תחשבו כמה כסף, כמה, מקום המדינה, 75 שנה, כמה כסף השקיעו כדי לפגוע במדינה. כמה טנקים, כמה מטוסים, כמה, אי אפשר לדמיין, כמה כסף השקיעו בשביל לפגוע בעם ישראל. ומה יצא מכל פעם, מה יצא מכל מלחמה? תפך עליהם. כזה שכו איתנו ועלינו עוד קומה. אז מה מתברר? וככל שזה יותר אדיר, אז יותר אדיר במרום השם. מלחמת יום הכיפורים הייתה נס לא פחות מלחמת ששת הימים, כי התחיל במצב הכי גרוע שיש. ברמת הגולן יחס הטנקים היה 1-10. כאילו אפילו הצוות הכי טוב כמה אפשר, כשמולו יש 10 טנקים אז הוא יורה, 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 נגיד שהוא פוגע בכל פגז, באיזשהו שלב יפגעו בו. זה מה שהיה, השם ירחם. אבל ניצחנו מהמצב הזה, ובמצב שהמצרים שוטפים בתוך סיני ככה, אז הצלחנו להפוך את זה ולדחוק אותם, ולחצות את התעלה. ולהגיע ל-100 קילומטר, 101 קילומטר מקהיר. אז מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. שרפתם בתים בקיבוצים, תגידו שלום לעזה. שלום ולא להתראות. איפה שאני בצבא, יש, אפשר לראות על המחשב, צילומי אוויר לפני ואחרי. יש כאלה שמומחים בלהשתעשע בזה, כאילו לשחק עם זה ככה טיק טיק, לראות, כאילו אתה רואה בתים, אתה רואה שכונה, ואתה רואה... ועכשיו, מפקד האוגדה, כאילו, יימח שמם, מתחבאים בתוך החורבות ומנסים לפגע משם. מפקד האוגדה הוציא פקודה, כל החורבות, להפוך אותם לאבק. שלא יהיו חורבות גם. אז הזכיר לי מה שכתוב בברכת ולמלשינים, עוד מעט ניגע בה. אז מה אומרים? תעקר ותשבר ותמגר. תעקר זה לקרוא מהשורש, לשבר זה לשבור, מה זה תמגר? למגר זה בדיוק, זה כמו מגרדת, זה להפוך את זה לאבק. אז הנה, אם היא תשבר, עוברים לו תמגר. מה זה תכניים, תשפילים, וכו'. כמה שלבים. טוב, נחזור למעלה, לשפת אמת. ועיקר תכלית אדיריהם היא, כדי שיתברר, אדיר במרום השם, שמרוב רשעתם, מה קורה בסוף? נתגלה כוחו של הקדוש ברוך הוא בעולם לנקום מהם. וכן היה בחודש אדר וכו'. יש גורל שמתהפך עליו, יש כינוס חברים שבא לעודד אותו, בסוף הכינוס הזה מפיל אותו. הוא בונה עץ גבוה בשביל עצמו. ולפי דרכנו נאמר עוד. דמצינו בגמרא, אין מאברין אלא אדר. כי עיבור השנה הוא להשוות ימות החמה לימות הלבנה. וידוע שבני ישראל מונים ללבנה ואומות העולם לחמה. כי הנה, 12 החודשים הם ה-12 שערים שנפתחים בשנה להשפעת הקדוש ברוך הוא לעולם, כל דברים הנצרכים. כמו שבטבע, בכל חודש התפתחות מסוימת. זאת אומרת שיש שפע מסוים של החודש הזה. שעל זה, במקביל לזה, קבעו 12 ברכות אמצעיות בתפילה. יש שער מיוחד לפרנסה ולרפואה ולחיים. וכדומה. בכל חודש מיוחד לשער אחד. כדמיון זה מצינו בשלמה המלך שהעמיד 12 נציבים על כל אחד חודש לכלכל, וכתיב ונציב אחד בארץ. תראו בהערה 2. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל. וחלקלו את המלך ואת ביתו. כלומר כל פעם חלקו את הארץ למחוזות, כל חודש מחוז אחד היה משלם את המיסים של הוצאות שוטפות של בית המלוכה. חודש בשנה יהיה על האחד לכלכל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, וכו' וכו' וכו'. ואחרי זה, אחרי כל ה-12 כתוב, ונציב אחד אשר בארץ. מה זה? מה גלגל ספר? מה זה הנציב האחד חוץ מה-12? אומר השפת אמת, אומרת הגמרא, דרשו חז"ל שהוא על חודש העיבור. הרי יש גם שנה מיוחדת. מה זה העיבור? זה מפגש מאוד מיוחד. אחד, בארץ. אחד, זה אחדות הפנימית. הארץ זה ארציות, זה המקום הכי נמוך, הכי דומם. מה קורה בשנת העיבור? מה קורה בחודש העיבור? האחד והארץ נפגשים. כמו אתה אחד, שמך אחד. ומי כמך ישראל גוי? אחד בארץ. אז הסגולה הזאת של עם ישראל, כלומר, אחד זה הפנימיות, ארץ זה החיצוניות, והם מתחברים. ונקרא בארץ, כי זה החודש ולעלות השיריים שנתווסף בכל החודשים מיתרון שנות החמה. כנ"ל, זאת אומרת, ההתגברות החיצונית של הגויים, של החמה, אז היא גורמת לשיריים, כלומר למצבים, לתקופות, לימים, כלומר תקופות, לא מחוברים. ומסתמה היא מדרגה שצריכה כוח רב להעלותה. אם יש מצב כזה של בוץ, צריך מנוף גדול, ואין איתנו יודע בסוד העיבור. שיריים משלוש שנים, שעולות עולים בחודש אחד, זה חודש מאוד מאוד עוצמתי, שהוא סוד. כדמיון זה, כלומר, מה מקביל לזה? אמרנו, יש 12 חודשים, ויש 12 ברכות אמצעיות בתפילת 18. אותו דבר, יש את החודש ה-13, הפנימי, העליון, הגדול, שמתקן את הכל. מה הברכה ה-13 שהוסיפו? למה שני, אל תהיה תקווה. ברכת המינים. כדמיון זה מצינו שהוסיפו ברכת המינים ביבנה. והיינו, שהגם שיש 12 שערים, יש בסדר מסודר, אך מרוב נשעת המינים, אז היה, אז בלכתחילה, אז היה מספיק, עד ירושלים, עד בית המקדש. עד השבת העבודה לדביר ביתך. אך מרוב רשעת המינים שיראו לבני ישראל, הוכרחו חכמי ישראל להוסיף ברכה מיוחדת. אם זה היה תלוי בנו, אז היה ערפאנו, ברך עלינו, תקע בשופר גדול לחירותנו, השיב השופטנו כבר ראשונה, על הצדיקים, ירושלים. אבל כיוון שנתקענו, אולי אפילו במיוחד בנושא של המשפט, אז אחרי השיב השופטנו כבר ראשונה, לפני על הצדיקים, למשילים, אל תהיה תקווה. ובוודאי, כשקבעו בתפילה, נפתח גם בשמיים שער מיוחד לנקום מהם. אז אמרנו, מתי החודש הכי מתאים להינקם מהגויים? אדר ב', חודש העיבור. ישראל קובעים את המועדות. וכעניין שכתבנו לאל, נסו נערות וכולי, מיקולות וכולי, אדיר, במרום השם. ולכן, אין מעברים אלא אדר. זאת אומרת, היה אפשר להעבר כל חודש, תיאורטית. כי צריך 3 חודשים. היה אפשר לכל החודש X. חודש בונוס, ג'וקר. כאילו, הוא לא ב-12 חודשים. למה לקרוא לו בשם של חודש וכאילו להכפיל אותו? ואם להכפילים, למה שיש שבט ב'? לא. רק אדר. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, להשתמת מני עד אדר, שאז בריא מזלי די ישראל, אז מתגלה העוצמה הגדולה של עם ישראל, העוצמה של החיבור וההעלאה של הכל, ויכולים להוציא בולעם מפיהם. גם מה שהם כאילו בלעו, גם מה שהם לא כאילו חטפו, אפשר להוציא בחודש אדר.
בית. בסוף אדר זה שם לא יהודי.
כל החודשים. אבל כל זה בימי השגחה. גם דברים לא יודעים בימי השגחה.
אבל זה קצת, זה מוצר לקחת שם גורי, נכון? גם אם נסתם השם איזה פסל אולי, משהו כזה, ולהפוך אותו לעשות אוהב, טוב, זה דומה
להביר המורשת, ואז כבר מלא... זה מה שאמרנו, שגם החיצוניות הכי רחוקה, הכי מגעילה, הכי חיצונית, מחוברת לקודש בשורש.
אבל זה כאילו חיצוניות, זה שם של גורי.
נכון.
כאילו,
עדיין יש לנו משמעות. כן. כי אז זה מסוכן, נכון. אנחנו לא חיים חכה ככה כל השנה, אבל זה לא אנחנו תיקנו, זה עזרה תיקן. אנשי כנסת הגדולה, אז זה מסודר, זה מדויק. ואז רואים, אפילו הגמרא אומרת על חודש תשרי. תשרי זה לשחרר. מותרים לך, שרויים לכם. מותרים לכם, שרויים לכם, זה מילים נרדפות. תשרי זה תשחרר, תשחרר אותנו בחודש תשרי. תשרי זה גם שם של גויים. נדרשו על חודש אב, שהוא עתיד להיות אב לכל השמחות. אז הנה, ממש הרבה חודשים דורשים אותם. אז וכמו שנפתח בכל ראש חודש שער מיוחד, כי דכתיב ביום החודש ייפתח, כמו כן באדר השני, נפתח שער עיבור השנה, שהיא התוספת הנ"ל. אז תלוי. פה כתוב שהאדר השני. אז אני מחלוקת בגמרא. וגם... ופוסקים על הרבה עניינים, מחלוקת איזה אדר הוא אדר העיקרי. טוב, השאר שיעורי בית, כי הזמן דוחק. אז רק נדלג לפסקה האחרונה, כי יש בה גם את השילוב בין סגולה של זמן לבין עבודה. אומר חידושי ערים, צריך כל אחד לעשות את עצמו משכן. מפורסם, שכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אנחנו המשכן. זה עבודה, להיות משכן. ומתי, באיזה תאריך נחנך המשכן? באלף ניסה, ראש חודש ניסה. אז הזמנים של ההכנה לחנוכת המשכן, זה חודש אדר. ועל כן, החודש הזה נקרא אדר, כי אדר הוא אדור. כלומר, עוד מעט אדור, הולכים לדור, הולכים לגור, ביחד, עם השם. לשון דירה. מפני שבניסן הוקם המשכן, ובאדר, נגיד שהולכים לבנות בית. יש מגרש, הולכים לבנות במגרש הזה בניין. מה הדבר הראשון שעושים במגרש, עוד לפני חפירת היסודות? מה? לא, בפועל, עושים. מיישרים את השטח. דבר ראשון, שלא יהיו קוצים, שלא יהיו בולדרים, אבנים, כל מיני, שלא קרה שם תקלות, דבר ראשון, מיישרים את השטח. אם אנחנו רוצים להיות משכן, אנחנו צריכים לפנות את עצמנו מכל דבר מיותר, לכל שכן סותר. כי מה שמיותר מפריע. זה העבודה של אדר. ובאדר צריך לעשות הכנה ולפנות את עצמו מכל דבר, מכל דבר מיותר, לכל שכן סותר, רק לעשות את עצמו לבחינת משכן. שנזכה בעזרת השם לאדר מרומם, שכל הסגולות של החודש יופיעו בפועל ממש על עם ישראל, על צה"ל, כל אנשי כוחות הביטחון, ועל כל העבודה הפנימית שלנו, כי כולנו, כיוון שזאת המלחמה, כולנו בחזית. החזית היא פה לא פחות מאשר בח'אן יונס. אז שנזכה להיות חיילים טובים, חיילות טובות, שנזכה באמת לחבר את החיצוניות לפנימיות, ואז יתברר שאין חיצוניות בכלל בעולם, ומי שמתעקש להיות חיצוניות לא יהיה בכלל.